שאל השואל ואמר, האם ניתן לתבוע בהוצאת דיבה את הגברת אושרת קוטלר על כך שאומרים שהיא אמרה שאנו שלחים את הבנים שלנו לצבא וזה צבא כיבוש והם חוזרים כמו חיות שדה? האם ניתן לתבוע על הוצאת דיבה או לא? אז ראשית, גילוי נאות, לא שמעתי את הדברים, אני רק שומע מפי השואל שכך היא אמרה, ולכן אני מתייחס למציאות שאילו היא אמרה כך, או כל מי שאמר כך, האם זה אלה להוצאת דיבה או לא. והתשובה, הדבר פשוט שזה אלה להוצאת דיבה. מדוע? כי ניסוחים כאלה הם כוללניים מאוד מאוד. ואז, אם הכוונה שנניח חייל מסוים או קבוצת חיילים מסוימת התנהגו בצורה ברברית, מתעללת, שאינם לפי הקוד האתי של הצבא, אז זה משהו ספציפי. אבל כשמדברים על הבנים שנשלחים לצבא וחוזרים כחיות שדה, אם כך באמת היה ניסוח, זו התנסחות כוללנית מאוד מאוד גורפת. ואז יוצא שבעצם כל החיילים שמשרתים בצבא הגנה לישראל, יפה לשעה זו, דהיינו לתקופה הזו, שיש ויכוח פוליטי מאוד חריף בחברה הישראלית, אם זה צבא כיבוש או צבא הגנה לישראל, אזי לפי הללו שסוברים שזה צבא כיבוש, יוצא שבעצם כל חייל וחיילת, לא משנה איכן שרתים, בתוך קו הירוק או מחוץ לקו הירוק, בעניינים לוגיסטיים מנהליים או בעניינים התקפיים, בכל מקרה הם נחשבים לחיות שדה. זה דבר מאוד מעליב, מאוד בוטה, כי חיות שדה זה דפוס התנהגות, דפוס התנהגות ברברי, טורף, ולא כל החיילים נאלצים להתנהג בדפוס התנהגות כזה. ולכן, כל הללו שבכלל בכלל לא שייכים לקטגוריה של דפוס התנהגות מעין זה, הרי בוודאי שהם יכולים לתבוע בגלל הכולניות שבהגד. כי בדברים כאלה זה מעליב, כל אחד ואחד הוא נחשב כמו חיית שדה. וגם הללו אשר נאלצים מתוקף תפקידם לבלום טרוריסטים, לטפל בטרוריסטים בדרכים שונות כטרוריסטים, יש להם דרכים שונות ומשונות כדי לפגוע באנשים חפים מפשע. יאמרו אותם חיילים, למה את מכנה אותנו כחיות שדה? אם תראי כיצד אנחנו מתנהגים מחוץ לתפקיד שלנו, בינינו לבין הורינו, בינינו וחברינו, בינינו לבין משפחותינו, אנחנו מתנהגים בעדינות, ביושר, בהגינות, ורק ברגע שאנחנו נאלצים לבצע משימה, הן מכוח פקודה והן מכוח שליחות, אנו מתנהגים כפי שאנחנו מתנהגים. את יכולה לבקר דפוס פעולה זה או אחר, אבל את לא יכולה לומר שהפכנו כחיות השדה. כי ברגע שאת אומרת שהפכנו כחיות השדה, פירושו של דבר שזה כבר מובנה בתוכנו הברבריות. כלומר, אפילו אם נצמצם ונצטמצם אך ורק לסוג מסוים של חיילים, לפעילות מסוימת של חיילים, עדיין ההיגד בניסוח הזה הוא היגד מאוד מאוד גורף, והוא עלה לתביעה משפטית. עד כאן בהיבט המשפטי, אבל יש ההיבט על משפטי. אשרנו שאנחנו עם יהודי, עם יהדותי, עם התנך, ויש לנו נורמות מוסריות גדולות מאוד מאוד. מסופר על ישעיהו הנביא בפרק שישי מספר ישעיה, ברגע שהוא נתגלה לו התגלית להיות נביא, ואז אומר ישעיהו באותו חזון שהוא כאילו מסרב לשליחות, כי הוא נמצא בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. כלומר, כמו שירמיהו התנגד לשליחות כי לא מצא את עצמו ראוי לאותה תקופה קשה מאוד מאוד, או כמו שמשה רבנו התנגד לשליחות, כך גם ישעיהו ניסה להתנגד לשליחות, אבל התבטא בביטוי האומלל הזה, ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, שעכשיו צריך לקחת רצפה, רצף, זה רשף אש, גחלת, והמלאך צריך לשים לו על שפתיו גחלת של אש, ושר עוונך וחטאתך תכופר. כלומר, אסור בשום פנים ואופן להתבטא התבטאות שלילית כוללנית על העם, ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, כי לא כולם תמי שפתיים, יש בודדים, אבל אי אפשר לבוא לומר עם תמי שפתיים אנוכי יושב. והיה צריך כאילו לחפר על הביטוי האומלל הזה, ובניסוחים נבואיים נאמר כאילו המלאך שם גחלת אש על השפתיים של הנביא כדי שלא יתבטא התבלו. במקרא במפורש, האגדה לא סלחה בשום פנים ואופן לישעיהו הנביא על ההתבטאות האומללה הזו. והאגדה כסגנון אגדי שהוא מאוד מאוד סוחף ודמיוני מאוד מאוד, נאמר שכשכבר ישעיהו היה נביא בפועל, ולימים הוא ביקר את מלכי ישראל הרשעים, וביניהם את נכדו מנשה המלך הרשע, ביקר אותו על דפוסי התנהגותו, ונכדו מנשה הרשע לפי האגדה העמיד את ישעיהו הנביא לדין על כך שהוא מתבטא לא בצורה נכונה או פוגע במורל של העם. וכמובן שמנשה בתור מנשה היה מספיק מתוחכם איך לתפור תיק כנגד סבא שלו. אז בין היתר נאמר באגדה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, ומי כאשם אלוהינו בכל קוראנו אליו. כלומר, יכול אדם לשוב בתשובה בכל מקום, בכל נסיבות, ואין כללים. גדולה התשובה, תשובה היא דבר מאוד חשוב. ואילו הנביא ישעיה אמר, דרשו השם בהמצאו, קראו בהיותו קרוב. כלומר, יש עתים ומקומות בנסיבות אשר התשובה תתקבל. ואז הוא אמר לו, אתה מסלף את היהדות, והעמיד אותו לדין לפי האגדה. המוטיבים של האגדה הם מוטיבים מיוחדים במינם. וכמובן, נגזר דינו למוות. וישעיהו, לפי האגדה, ברח. והבולשת של מנשה רדפה אחריו זמן רב מאוד, עד ש... וישעיהו לא שותק. ישעיהו בכל מקום שמגיע, מטיף נגד המלכות הרשע. וכתוצאה מכך, כשכבר הטבעת הודקה מסביב לישעיהו, ישעיהו לפי האגדה הגיע ליער, ואז כשכבר החיילים או הבולשת של מנשה מתקרבת אליו, לפי האגדה, שוב במוטיבים אגדיים, אמר שם השם המפורש, ונבלע בתוך עץ, והם חיפשו ולא מצאו, עד שפתאום ראו שמתוך עץ חוטי ציצית משתלשלים בתוך עץ. הבינו שהוא בתוך העץ, ואז לקחו מסור, נסרו את העץ לאורכו, באופן כזה, אומרת האגדה, שהמסור פגע בסופו של דבר בפיו, ושם יצאה נשמתו, וזה כעונש, על שבפה שלו אמר, כי בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, כלומר לפי האגדה, לא נח ולא שקט הכעס האלוהי על ישעיהו שאמר ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, עד שכאילו יצאה נשמתו דרך הלשון הזו שהתבטאה התבטאות אומללה כזו. עניין של הציציות בחוץ ושם השם המפורש, הכוונה היא שישעיהו הנביא בכל מקום, אפילו שהיה נרדף, היה עדיין מדבר בשם השם ובשם הנבואה. אלה הציציות שמשכות את הבולשת, אלה הם העקבות שמביאות אותו עד שפיעו ותפסו אותו והוציאו אותו להורג. בתוך עץ, לא בתוך עץ, זה עניין אגדי, אלא הוציאו אותו להורג, והאגדה מייחסת את זה בשביל עונשו שהוא אמר ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. ללמדנו שצריכים מאוד מאוד להיות זהירים, ובמיוחד אנשי ציבור, מלהתבטא את בטאויות כוללניות, לומר צבא כיבוש. כלומר, אם ככה, כל הצבא, בכל החזיתות, מול סוריה, מול לבנון, מול עזה, מול איראן, בכל מקום, זה נקרא צבא כיבוש, הגדרה מאוד מאוד כוללת. אין עוד הגנה שעומדת ביסוד השם הזה, צבא הגנה לישראל. זו התבטאות אומללה, אסור שתאמר, ועל חד כמה וכמה שהיא נאמרת על ידי מישהי שמחזיקה מדיה טלוויזיונית, מוקרן, מושמע, לרבים רבים. לכן, כתשובה לשואל, בוודאי ובוודאי שלפי תורת ישראל ניתן לתבוע הוצאת דיבה, אלא לפי תורת ישראל יש כאן דרישה למחשבה חוזרת, מעמיקה. חכמים היזהרו בדבריכם, היזהרו אנשים אשר מחזיקים מיקרופון ביד, מסך, נמצאים במסך, בהתבטאויות גורפות כלפי עם ישראל. כל התבטאות גורפת היא אומללה והיא מוטעת, ואסור שתאמר, ויש צורך במושגים הדתיים במחילה, סליחה וחפרה.